שם רחמון, שיעור מוצאי שבת קודש פרושת פינחס, את השפג בשלד. שיעור מוקדש על ידי חתן רבי אדם בן דוד אנטבי, השם ישמרו לחיו, ועוד ביתו הקלה מרים בת אברהם שתהיה מארצות הברית, לרגל שמחת נישואיהם השבוע בשעה טובה ומוצלחת, ועבור שהתנדבו למוסדות יד מעריץ. מוגם ברוך הוא ירסן את דברתם, יברך מעשי ידיהם, וכל צהרות הרבו נזק סילם, וישלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויזכו לבנות בית כשר, נאמן וטהור בישראל, ומלא כל משמעות לבם ולבכם ולבנו לטהור לברכה, אמן כן יהי רצון. כמו כן, השיעור מוקדש להצלחת רבי חלפון ברחמים, השם ישמרו בחייו, מארצות הברית, שיזכה להצלחה רבה בעסקים ונחת מילדים, ועבור שיתנדב למוסדות נתיבות מארץ. כמו גם ברוך הוא ירצה נדבותיו, ויברך מעשי ידיו, ומכל צרו ונזק סילם, ויזכה לשבע טובה וברכה בעסקיו, וכל מעשי ידיו, ויזכה לנחת מיוצא חלציו, ומלא כל מי שלו לבו, ולבכם, ולבנו, לטובה ולברכו, אמן, כן, יהי רצון. רבים שואלים על עיני הנתחלת בזמן הזה, בציצית. יאמר אדוני למשה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לזרתם. ענו תנוע על ציצית הכנף, פתיל תחלת. פסוק הזה, כבר עומדים המפרשים שיש רמז, שהתחלת לא תהיה נוהגת, לא תתקיים לדורות. ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם. לדורתם, זה לדורתם, ציצית יהיה כל הדורות. אנחנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, זה לא כל הדורות. בזמן שבית המקדש קיים, וגם אחרי כן, עד בגמרא רואים אפילו עד בדור של אביה עוד היה תכלת, אבל אחר כך נעלם, וכל קהילות ישראל העניין של המסורת של התכלת נפסק, וזה נושא שנידוש הרבה בשנים האחרונות, מאז שאדמור מרזין חשב שהוא מצא את התכלת וזה דג, כתב על זה ספרים, ולא קיבלו ממנו גדולי ישראל כבר בזמנו, והתברר בסוף שזה טעות משהו, כן. אחר כך היה עוד השערות, ולפני 30 שנה בערך יש משהו שיותר מתקבל שזה התחלת מן חלוזן כזה, וכתבו על זה הרבה הרבה ספרים. וכבר מנפלאות מתורתך נגעתי קצת בזה פרשת של הלכו, שבעה פירושים מעניינים בשם תחלת. בזמן הזה אין לנו תחלת, עד שיבונה בית המקדוש, ככה זה, ככה לשון הארי, אחרי החורבן אנחנו כולו משיגים. עניין התחלת הוא רק בזמן שבית המקדוש קיים, יש לזה טעם על פי הסוד. כתבנו גם שעוד רמוז, יש בזה, יש קצת רמוז, תחלת בג'מודריו סינת חינם. אז כמו שראיתו כאן העניין של שנאת חינם, אז עוד אין לנו את הזכות הזאת. אולי מישהו יגיד הפוך, אולי הפוך אם נעשה את זה, זה יבטא את שנאת חינם. אבל הנה, היה בית המקדש נחרב אפילו שהיה עוד תכלת. שריחו על זה. לפני כמה שנים כבר ידידנו גרשון מנחם, אלגייר, שלח לי ספר, מי שיקיר, מאמרים מהפולמוס על הכרת חלזון התחלת. ספר זה מוגש שי, לא בעיה שאנחנו סוכרים על מה שכזו בספר הזה. הרב העיר את עיני היום בצהריים חלות הציצית, שתצא האמת לאור. הרבה הולכים שולל אחרי זה, חושבים בליבם שיש זה התחלת האמיתי. לכן אני מוסר לראות את הספר הזה, ועיניו תחזן להעמיד דבר לאמיתו. יכול להיות שיש פה הרבה טעויות, אני אשמע מאוד אם הרב יתייחס לעניין הזה במוצאי שבת הקרוב. זה כבר הרבה שנים מאז, ולא, כן, לא הסתדר לי לדבר על העניין הזה. לאחרונה, בא לתלמיד חכם חשוב, הרב מתתיהו פלדמן. גם כן, כאילו, למה גדולי ישראל לא מקבלים את העניין של התחילת? יש כל כך הרבה הוכחות שזה נכון. למה זה עצור? למה זה, כן? אנשים שהם הרבה מתוך יראת שמיים, שזה מצווה מן התורה, וזה מוסיף הרבה קדושה ויראת שמיים, אמרו התפיס קונטרס מיוחד, יועה תחילת, לשלול דרך חדשה בבירור סוגיית התחילת. זה לשון של הגמרא במסכת מנחות, פלמתית, יועה תחילת, תחילת טובה. למעשה, אני לא מתכונן להיכנס לפולמוס הזה, שיש בזה עריכות עצומה לכאן ולכאן, וכבר כתבתי על זה בשוט ויען יצחק, חלק ראשון, בזמננו דפחית, יש מחקרים מוסמכים על ידי רבנים, שהתחילת היא נמצאה באזור עכו, היא קשירה לציצית, רבנים שמעושים כאן לידור מצווה וכו'. כתבתי, אחת הסיבות העיקריות שלא מתקבל בציבור החרדי אינה התחילת, למרות כל ההפחות, כל הראיות לא מתבררות דרך בית המדרש, אלא חיצוניות. זה לא מתוך הספרים של רבותינו גדולי הדורות, אלא הם ספרי גויים וחוקרים. ואין לגדולי תורה בפרט בדורנו יד ורגל לבחון ולדעת אמיתתם, לחקור ולחקור אם נכון הדבר. הרבה, חוץ מהסוגיות והראשונים והמפרשים שמדברים על הדבר הזה, אבל בפועל צריכים הרבה להשתמש בספרים של גויים, את הצבעים, כי הם השתמשו בזה. ואז אם כן, זה פה שכאילו לעניין הזה נעצר, כי שלא יכולים לדעת את האמיתות של הדברים, זה לא בא דרך בית המדרש. אי אפשר לגמור את זה בבית המדרש. יש בתשובה, שנוספת בדרכים שאמור להיות בביאן את החלק שני, כתבתי את זה יותר בצורה יותר מחודדת. רציתי לשאול, השואל כותב, מה דעת בין התחילת שהם עשו בזמן הזה? זה אמת, ראוי לרושה. הוא מציין כמה גדולי תורה שלובשים את זה. עניתי לו, רוב גדולי הדור לא לובשים אותה. נכון שיש תלמידי חכמים וכמה גדולים שלובשים, אבל רובם לא. ולדעתי עיקר הסיבה, אחרי שעיינתי מספרים רבים, כי להכריע בזה צריך ידיעה ברורה בדרכי החקירות והטבע, ולעסוק בספרי חיצוניים הבאים מהאוניברסיטאות. שהטומאה רצוצו בוקעת משם. נו, מה עושים? גדולי תורה ויראה מתרחקים מזה, ולא תעתורו אחרי לבוכם ואחרי עיניכם. אי אפשר להקסיק מזכורות החלטיות רק בדרך בית המדרש. צריך ספרים של גויים וכופרים. אם כך, אין בדורנו אפשרות לקבוע בזה מסמרות. אם כי הדעת נוטה שהתחילת שמצאו היא אמת, במקום אני לא לובש אותה. זה לא לפרוגים רחוקים, אם מזדמה לי, ובבית, בצנעה. וגם זה קיבלתי אותה, לא קניתי בעצמי. מישהו הביא אותה? הביא. עכשיו, שמות השורה האחרונה. אני חושב שזה הדבר הכי מעמיד את הדברים במקום הנכון. מה אתם מדברים? מצווה דאורייתא, וגילינו, והתגלה, ויש הוכחות, ועצומות, ואי אפשר להגיד אחרת, ואין חזון אחר, הכל הכל. אם אכן רצון הקדוש ברוך הוא לחדש בדורנו מצווה זו, לא היה מעבירה דרך המקומות מתונפים. דעו הווה. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנחדש את זה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנחדש את זה? אז למה זה בא דרך תנופת? זה רצון השם? אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה מעביר לנו את זה בדרך... סיבה שזה לא רצון השם.
אבל
יש הרחות,
כאילו,
יש ספרים, לא יודע, אולי עשרות ספרים. חברו ספרים רבים, הרבה קונטרסים, מה שאני מכיר, בלי לחפש. וכל וחומר, אני חושב...
זה עולה
1-70
שנה, לא
אחרי לזון? לא, כן, נכון, נכון, כן, אבל לא... כמובן שזה עולה מעצמו, כן. יש גם על זה עריכות עצומה, להסביר את זה. כן, כן. הנה, למשל, אפילו הוא, זה שאני אקריא לכם את המסקנות של החכם הזה, הרב פלדמן. אני אומר, הם באים ואומרים, אני רואה יראת שמיים בטענות שלהם, אבל האמת היא, לא ראיתי אף אחד שכתב, כולם מביאים טענות אחרות, אבל אני חושב שזה, מה שאמרתי, זה מה שמרתיע פה. כל הוויכוחים, כל הטענות הוא מביא בשם גדול, כן, הוא מביא, כן, למשל, תשובה של הרב יושב, למה הוא לא מקבל את זה? למה, כן? אז הוא כותב כל מיני דבר ראשון, טענה ראשונה שהרזינר כתב שם מצא ובצא שזה לא נכון. טענה שנייה שעוד מלכו כותב שמחלוקת רשי ורמה מצריך לערב סממנים ביורה. וכן, ואז כן, ואז הוא מתווכח על הטענות האלה. וטענה שלישית, בית הלוי טען אם הדג הזה היה מצוי, הוכחה שזה לא, כן, וכו' וכו'. אז דנים, אבל מה שאני אומר לא ראיתי שכתבו, אבל אני בטוח שזה הסיבה, שזה הדבר שעוצר. הוא כותב ככה, המסקנות שלו מדברי חז"ל הראשונים, מה פירוש חלזון? זה תולעת עם נרתיק. יש לנו את החלזון, צובעים בדמו תכלת, דומה לרקיע, כלומר בגמרא, ברמה. אם כן, חובה להטילו בבגד, מי שרוצה לצור, הוא צריך להוכיח שזה פסול. לא הוזכר בגמרא שיש לחוש תכלת מחלזון פסול. אין גימל, אין חשש שזה אחר. חז"ל אומרים שזה בסולמה של צור, זה גם היום בזמננו, החלזונות האלה נמצאים במקומות של זה, באזור הזה בצפון. כאילו זה באותו מקום שחז"ל אומרים. כיום ידועים כל המינים בים ולא נמצאים כחדשים, הרבה שנים. תשמעו, חלזון זה נזכר בספרים עתיקים של גויים שמתארים את ענייני הצביעה בזמנה, ולא הוזכר שם חלזון נוסף של היהודים. מה גם שמבואר בפסוקים שאותו תכלת תבוא היהודים והגויים. טוב, אז עכשיו צריכים לראות בספרים של הגויים. וכן. מציאות זו של בעל החיים בכלל וימי בפרט שיש לו צבען זה נדיר ביותר. מציאות של צבע תכלת בבריאה לא קיים בכלל כמדומה. יש חלזון שיש בו צבען, צבע זה תכלת, יש מכון להסתפק, שיש שניים. כל ישר מבין, נאבד לנו מה שנאבד התגלה, מתמלא שמחה רגע. מה שנעלם מעיני הגדולים, מקום אינו יכול לנו לקדם, לכל זמן הולך לכל חבס. כן, אבל שוב פעם, רואים שאי אפשר לתת מעניין הזה שחייב כאילו להשתמש בזה בשביל שרים של גויים. כן, ככה, לכן אני חושב, לכן נראה שהפוך, שזה לא רצון השם שזה יעשה, אבל מצד שני יש כן הוכחות, אז אי אפשר לשלול את זה, אי אפשר להתנגד לזה, אבל גם אי אפשר חברים להמליץ על זה. דיברנו כמה פעמים כבר העניין הזה של לימוד תורה בעל פה, החשיבות של המעלה של אדם יודע את תלמודו, את משנתו, שנן הזה בעל פה. ועיר חכם אחד, הזכרנו את הנושא הזה כבר, ש כשחכם תימני אחד בדורות הראשונים התנגד לרבי אברהם בן הרמב״ם על זה שהוא אומר את לשון חז"ל במילים אחרות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הבאנו את זה בזמנו בשיעור ויג'שת השעה. היה ויכוח במצרים שחכם אחד משם וחכם אחד תימני, קראו לו אבן אליימני, זה יש לו מסכן הזה בשם רבי שלום ג'יבלי, התווכחו על איזה נושא, והוא אמר שהוא סומך על רבי אברהם בן הרמב״ם, החכם המצרי. כן? אז עוננו, נגיד, רבי אברהם ירום הודו, החכם התימני אמר לו שאני מחיש בו. לא מקבל את זה, אם אתה סומך עליו, אני לא... אז הוא אומר, חס ושלום, מה? אדוננו, מה הוא יגיד? למה אתה לא מקבל את מה שהוא אומר? לא, אני לא... כן. אז הוא אומר, תשמעו מה עונה החכם הזה, רבי שלום ג'יבלי. האיש הזה ביטל את כל דברי התלמוד, דברי החכם שינה אותם. הוא דורש דרשו, הוא לא אומר לא תנן הזם ולא תנן רבונן. ככה זה, ככה. ככה, ויש, תראו מי ש... טוב, אז יש כאלה הבינו, בעצם מה תמון בזה? אז כנראה, כאילו שנראה שהוא אומר את המביא את דברי חז"ל לא בלשונם. טוב, אז מה הנקודה? אני כאילו... מי שמכיר את שיטת רבי אברהם בן הרמב"ם, יש לו מאמר על האגדות, אז הרבה דברים הוא מפרש לא כמשמעו, כאילו שזה בלשון קצת בצורה כאילו פילוסופית. אז החכם התימני התנגד לזה, תגיד את לשון חז"ל כמו שהוא, אל תגיד אתה, כאילו הוא לא מביא את המאמרי חז"ל כלשונם, הוא מביא אותם מעובדים לפי הבנתו. אז כן, אז לא, כן, אז לכן הוא נראה לו שזה לא השיטה, זה לא הדרך. זה, לא יודע אם הנקודה הייתה אם להגיד בעל פה או להגיד את ה, כאילו שצריך להגיד את הנקודה זה הלשון, להגיד את הלשון של חז"ל. הוא רצה שיגיד שהוא נותן לזה פירושים, אז יש פה זה משהו, זה עניין השקפתי, זה עיקר הנקודה, זה הבעיה. בכל אופן, רואים שכבר אז בדורותיהם כאלה שעמדו, אמרנו שהעניין של להגיד את לשון חז"ל בעל פה זה גם הדיוק של זה וגם המשמעויות והכוונות והכמוסות שיש בזה. אמר לי ידידנו הרב אליהו אקווה שמשמרו וחייהו, ששאלו את הרב בסיס זצ"ל למה בתימן לא היו עושים סעודה בסיום מסכת. כתוב מובא שהבאי אמר תפה לי סורבה מרבנן שמסיים מסכת אני עבד מהיום מודו לרבנן. זה מובא בשולחן ערוך, אמנם לא מרן מביא את זה, אבל הרמה סימן ביורדה רשמה מסיים מסכת מצווה לשמח לעשות סעודה, נראה סעודה מצווה. אז הוא ענה לא בתימן לסיים מסכת זה פירוש לדעת עושה בעל פה, אם לא יודעים את זה בעל פה זה חושב. זה הייתה התשובה שלו. אם לא יודעים את זה בעל פה זה לא שווה. אתה עשה סיום מסך, טוב, בסדר, אמרת, אבל זה לא בעל פה. בעל פה, בלי בעים זה לא בעל פה, אין לזה ערך. העיקר החשיבות זה לדעת זה בעל פה. טוב, יש כאלה שעשו בעל פה, לא שמעתי שעשו סיום מסך. אמרתי לו, טוב, זה אני שומע, אבל... לא יודע אם צריך להגיע לזה, כי בשולחן ערוך המקוצר כתבתי שזה שהבאי אומר תפה לי, זה מראה שזה רק הוא עשה את זה, זה לא, אין הלכה כזאת, זה לא, אין פה מצווה מדרבנן, מי שיעשה יעשה, יש לו מצווה, ודאי שזה דבר טוב, אבל הבאי המשתבח שעושה את זה. ככה זה כתבנו ככה בשקול תלמוד תורה סימן קופסה מגדלת, הערה ממדלת. הדבר פשוט לא נדע, גם בזמן הגמרא לא נהגו כן כולם. אין כאן מצווה מדרבן, מי שעושה, אין עכשיו לא מצווה. ולכן את זה לא אלו הפוסקים. הרמב״ם, שולחן ערוך, מעריקש ראה כבר את הרמה, ולא מביא את העניין הזה. אז משמע שלא היה מקובל אצלם, גם בזמנו, וכו'. וכן הבאנו עוד כמה דוגמאות של דברים כאלה. כפי מנדה אמר, דתת לי אנו שהיה עושה דבר נוסף דרך חסידות, אז מהי חסידות או זהירות בשיום של הסעודות? משמע אבל שיש בזה חילוקי דעות. אבל בכל אופן, משל כתוב בגמרא במועד קטן, רב יוסף, כשהיה בן 60, הוא עשה סעודה, נפגילי מקורת. נו, למה לא עושים את זה? אף פוסק לא מביא את זה, וגם בפועל, אם יש מנהגים את זה, אולי בודדים, יחידי סגולה. וכולי וכולי, יש אריכות על הנושא הזה. גם בשוט חברות יאיר, סימן ען, כבר עומד על זה. הוא כותב זה, מה שהם מביאים מהרשע ראייה, ממד אמר רבי, אפילו בחס יהיה מסע עבד יומדו לרבונן, שעבד לסועה במצווה. אומר, אז אין ראייה משם שיהיה סועה במצווה. הבאי עשה את זה, חיבוב מצווה. נתן לשמחה בליבו. אבל כתוב רב יוסף, מי שאומר אלה חסר סומר פתול, עבדנו יום עודו ולרבונן, וחסר לגדת שזה לחשב סעוד המצווה, ככה אומר. בספר, יש ספר מיוחד על העניין של סיום מסכת, נקרא יום עודו ולרבונן. הוא מעריך על זה בהקדמה, ראיתי אחרי כן, והוא מביא דיוק נפלא, שוודא שרואים שזה, כאילו שלא, לא תלוי, אין ודא שזה לא... אין צד להגיד שזה דווקא לא לימוד בעל פה. על כל פנים רשי. רשי מסביר מה זה חזינו סורבו מרבון דשלים מסכתה. דשלם מסכתה או דשלם מסכתה. ורשי בגרסה. רשי אומר בגרסה. אולי הוא הבין שהכוונה בגרסה בעל פה. לא נראה. אבל בכל אופן הוא מביא פה מי שעמדו על זה בספרים. דף יוצחית. ספר יומות עבור לרבונן. יא מחברים הרב משה דינין והרב חיים בנימין גולדברג דף י"ח אביי אמר דבריו רצו מרמן שלמד את המסכה בגרסה בעולמו הפוך זה בא להגיד שהוא לא למד בעיון למד שטחי לא למד בעיון כרב בכל זאת אמר רבי אבינו מודו רבנן זה ראשי מתכוון ראשי אומר בגרסה אפילו בגרסה לכן כתוב כל מי שמשלם מסכה צריך להיות מוסף לחברו אם זה בעיון עוד יותר טוב יש אחר כך גם מביא בערה שיש פירושים אחרים אבל קצת כן יש מישהו אמר שהכוונה שהוא שלם את המסכת לכתוב אותה כן אז רשי בשביל זה רשי בא להגיד לא שגרס לא כתב לכתוב אם מישהו רק העתיק צריך ללמוד את המסכת בכל אופן רואים שזה כאילו מובן שזה שמי שיעשה סיום מסכת על אפילו על הבנה פשוטה ודאי שזה מצווה. דיברנו גם על העניין הזה של העניין של אנשים לפעמים מספרים סיפורים מבלבלים את העניינים כמו דיברנו עליין של ייסוד האסלאם כל הסיפור שהיה שם כל הנושא הזה כאיך ששיבשו את הסיפור הזה זה שעם החכם התימני כביכול כן יש דבר אמרתי שיש דברים דומים לזה תשמעו שתלמיד חכם אחד בא ושאל אותי תגיד לי מה אם תשמע מה הסיפור הזה מופיע בספר משולחן גבוה מעשה נפלא שהראה עם הרמב״ם. תראו, מצד אחד יש פה מוסר השכל, אבל הפרטים של הסיפור קצת בעייתיים. מאיר באור יקרות לדברי חז"ל, מאכלות אסורות מטמטמות את נפש האדם. סופר על ידי אגרח מבריסק, ומובא מכתב ידו של המגיד מריטובה, הגאון רבי יששכר בר. פותח, אתה קורא יקרת אוזניך לאשר אספר לך שמעתי מפי הצדיק אדמו"ר הגאון אשכבהג מר חיים סולובייצ'יק מקהל קדוש בריסק בזמן ביקורו של הרמב״ם בתימן מישהו שמע על זה שמישהו הרמב״ם היה ביקר בתימן כידוע לכל נתוודע אליו גאון אחד מגאוני הזמן טוב אחד מהגאונים של תימן נהיה לו קשר איתו אחרי ששב הרמב״ם לביתו, היה הגאון הזה כותב אליו שאלות ותשובות תלמידים כסדרן. פעם אחת הגיע אליו מכתב מהגאון ההוא, ובגלאון היה קושיה גדולה בפילוסופיה. והיא בקרוא הרמב״ם את הקושיה, התפלא עליה. תופסת את הראש ביד, קושיה כזאת זה לא עולה על דעת של יהודי בראש. קושיות כאלה זה רק נפש טמאה. ונמנע מלהשיבו מענה על קושייתו. ובכל זאת הוא שאל או שלח לו עוד מכתבים, הרמב״ם מרגיש מוכרח לענות לו. כל תשובתו אל הגאון הייתה, תצא ותבדוק את השוחטים והבודקים בקהילה שלך. שמעת? לא ענה לו על השאלות, תבדוק מה עם הכשרות, תבדוק את השוחטים. עם קבלת המכתב מילא הגאון אחר הוראתו, ואז גילה 13 שנה יחילו לו בכל הנבלות וטרפות. ומזה נטמעה נפשו בו, גם גאון כמותו בא לכדי שאלת קושיה של מינות ואפיגורסות. מה שאתה תשמע, נדמה לי שזה הרב דוד צדוק מרחסים, הוא כן, אני מכיר את הסיפור הזה, אבל לא חשבתי להתייחס לזה, אבל אני רואה שאנשים שואלים שאלות על הדברים, דיברנו על הסיפור עם החזון איש, ספר תורה, 500 שנה, וכל הדברים, כל הדברים לא מדויקים. מה אתה תשמע, אולי הסיפור עצמו, הגרעין שלו נכון, אבל זה לא קשור לתימן, ולא קשור, הסיפור הזה לא היה ולא נברא, אבל מה, אלא מה, טוב, סתם להגיד זה לא חוכמה. אז בדקתי זה בספרים ורואים שזה שיבוש. צריכים לדעת, לצערנו, הוא מביא ספר בשם איזה דרשן, לא מכיר אותו. אבל יש הרבה דרשנים שרוצים בשביל להפוץ את הדרשות שלהם בעיני הציבור, אז הם מוסיפים פרטים ונופך, דברים, ואפילו גם על אברהם אבינו כבר כתבו סיפורים שלא היו ולא נבראו. וחושבים שזה מדרשים כביכול. ויש כאלה מביאים את זה כמו מדרש. ובזמן שעל אברהם אבינו נמרוד סיפור, לא הכנס לסיפור הזה. ממש בנו בניינים של מגדלים פורחים באוויר, לא היה ולא נברא. גם פה. אבל רק פה תראו איך נוצר הסיפור הזה, ושהרמב״ם היה בתימן, נבלות וטרפות, רחמנא ליצלן. תשמעו, אני בודק את זה. ספר עובדות והנהגות בבית בריסק. הגר"א היה בוורשה, הזדמן לו ספר, מובא בשם הבעל שם טוב, שמביא תשובת הרמב״ם לאחד מתלמידיו, שאלות בענייני אמונה. יש שני סוגי שאלות, שאלה שכלית ויש שאלה רגשית. יש שאלות מהשכל, יש שאלות זה בא מתומה של הנפש. אתה שאלת מהרגש, מה? נכשלת במאכלות אסורות. ונדמתם ונדמתם. ואם אתה לא נכשלת, אז יש אנשים הכשילו אותך. 13 שנה אנחנו מאכלים אסורים מביאים דעות קודות. לא מוזכר, לא תימן ולא שום דבר. בדקתי בספרה, כתוב שאלו אותו ממדינה אחת. למה קשרו את זה לתימן? ושידוע שהרמב"ם יש גר לתימן, גם תראו משהו שכתוב, משהו קשור לתחיית המתים, יש שלוש גרות מפורסמות של הרמב"ם. גר לתימן, גר לתשמד, וגר לתחיית המתים. תחיית המתים, הרמב״ם כותב ששאלו אותו מתימן את השאלה הזאת וכו' וכו'. אז ספר דגל מחנה אפרים חיבר כזה מגדולי החסידות. מצאתי בכתבי קודש של מורה יוסף הכהן, זה בעל תולדות יעקב יוסף. שמעתי ממורי בשם שול כתבי הרמב״ם, שאלו אותו איך מרומזת תחיית המתים בתורה. יש הוכחות חז"ל? אז יש להוכיח. הרמב״ם אומר, אני אבאר לכם סיבת הבאתכם, מאיפה נמשך לכם הסבג הזה? וכל מעריך על הנושא הזה, לא מי שיראה יסתכל לפני זה בפרשת עקב דף ר' ג', והוא כותב ככה, הוא אומר, מאכל האדם, האוכל מתברר במעיים, ומתברר, יש חלק הולך, חלק הגס זה לצואה, השני זה מרגליים, השלישי זה זיער, ואלה ציפוריים. הפסולת הולכת למקומות האלה, לציפוריים ולשיער. החמישית נבלע בכבד ובטחול. זה משם הטוב והצלול נכנס ללב ולמוח. מזה נעשה השכל. אבל אתם, הוא כותב להם, כופרים בדברי חז"ל, לא נזהרתם ממאכלי איסור, נעשה השכל שלכם מדברים טמאים. השכל נמשך לכם לתשומות, כאילו, בגלל שאכלו, כן, זה ידוע, שכל המאכלות אסורות מטמטם, הוא אומר ששאלות כאלה באות, חס ושלום של כפירה, זה רק ממאכלות אסורות. לא כתוב מי השאלה, זה המקור, הסיפור של הגר"א מבריסק, בעצמו הוא ראה את זה בכתבים שקשור לבעל שם טוב, ולא כתוב בשום ארץ. אבל ההפתעה הכי גדולה, אני ממשיך לבדוק, ספר אור קדושת לוי, דברים האלה מצוי באיגרת של הרמב״ם לקהילת אלג'יר. עכשיו זה כבר לא תימן, אחרי לקחו את זה לאלג'יר את השאלה הזאת. מענה לשאלה כרוכה בפקפוק באמונה בתחילת האמתים. מדבריכם ניכר שהם כופרים בדברי חז"ל, לא נדברים אחרי איסור. הקיצור, מובן שכל דברים בוטלים. מישהו שאל אותי, חכם אחד שאל אותי, לאור הדברים שדיברנו, הוא אומר שיש איזה הפועל הערבי, הוא אומר, אני רואה שהוא לא מתפלל. אולי כדאי להגיד לו שיתפלל, אם זה מצווה להגיד לו שיתפלל, שככה לחזק אותו באמונה. אתה לא תשמע, יש סיפור על אצל הנוטרים, אדמור, אחד מהאדמורים שהיה נוסע עם איזה, היום אומרים עגלון, זה מילה חדשה בעברית, זה אין מושג עגלון, אבל בעברית אומרים ככה, זה בעל עגלה, היו קוראים את זה פעם. כן, אז נסע עם בימים ההם לא היה טקסי מוניות, נוסע עם בעל עגלה. האדמור הזה היה נוסע עם אותו, עם גוי אחד שהוא היה מנהיג של העגלה הזאת, והוא היה כבר זקן, מת בעגלה. אז הבן שלו, של הגוי, מילא את התפקיד שלו. אחרי פעם פעמיים האדמור אומר למשבקים שלו, לא רוצה לנסוע איתו יותר, עם מישהו אחר. אמרו לו, מה קרה? אמר, תשמעו, אני אבא שלו, כשהיה עובר מול כנסייה הוא היה מצטלב. אני רוצה, כן, הבן שלו, אני רואה אותו פעם פעמיים עובר, לא עושה כלום. סימן שאין לו אמונה. אדם שבלי אמונה, רחמנו לו לסלם, זה סכנת נפשות, מסוגל גם לרצוח, כופר. אבא עוד היה לו אמונה, יש לו משהו עוצר אותו. אז לכאורה, לפי הסיפור הזה, צריך להיות כאילו, אז אדרבה, כדאי, אם זה גוי, שאפילו זה, שיאמין. אבל אני חושב, אבל פה הסיפור בדיוק הפוך. הבעיה היא שהיום בזמננו, הערבים, הפוך, מי שהולך לפי הדת, זה סכנת נפשות. הוא, דווקא הוא יהרוג יהודים. כן, מובן. אז עכשיו, זה פה, מתהפך הסיפור הזה. פה דווקא הפוך, שלא, אם תחזק אותו בדת שלו, רחמנא ליצלן, הוא מחר יגידו לו שיש מצווה להרוג יהודים, אז שב אל תעשה לי. אבל לגופו של עניין, אם לא הייתה לנו הבעיה הזאת, למרות שזה לא אחד משבע מצוות בני נוח, אבל העניין של להתפלל, יש כאלה אומרים, לא יודע אם זה מוסכם, אבל ככה נראה בדברי רב ניסים גאון בהקדמה שלו. יש ספר מה שמודפס בכמה מסכתות, רב ניסים גאון, זה נקרא במקור מפתח מנעולי התלמוד, כאילו מפענח דברים סתומים, כאילו דברים שבגמרא לא כתוב בצורה שמתפרש במקום אחר, או דברים שכתובים בצורה תמציתית, לא 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 מפורש מה זה מנעול, דברים נעולים, ומביא או ירושלמי או כל מיני מקורות שעל ידי זה מובן על מה הגמרא מתכוונת. יש לו הקדמה חשובה בהתחלת מסכת ברכות, ושם רואים שהוא כותב ככה, כל המצוות שהם תלויים בסברה ובובנת דליבה, כל מתחייבים בהם מיום שברא אלוהים אדם על הארץ, ועל זה רוח הרב לדורי דורים. דהיינו, יש שבע מצוות בני נוח, חוץ משבע מצוות בני נוח זה דברים שהם מבינים, כל אדם מבין שזה חייב להיות. זה גם גוי חייב. המצוות שהם גורעות מדרך השמועה, לא חסך אלוהינו לחייב לקדמונים, כל מה שראו בני נוח מצוות. אדם הראשון הוטען מהם קצת מצוות. זה קצת, זה מתורגם הערבית, קצת לשון כבדה. חוטען, כאילו, טענות, שמו על כמו מסוי. מביא שבע מצוות יצבו בני נוח, מנהן מילה, מביא תפסו ויסוב הדנה אליהם על האדם, וכו' וכו'. ואחר כך כתוב, אחרי שהוא מביא את כל הגמרא, הוא כותב, עד ש... היו כל עת ועת מתוספים, עד שעלה 28. יש שאמרו, מסכת סנהדרין, 30 מצוות נצטוו לפני מתן תורה. יש מנדה, כתוב שמעו לאמר, 30 מצוות נצטוו בני נוח. רשי אומר שהוא לא יודע מה הם. רשי ככה כותב, מה, 30 מצוות נצטוו בני נוח? רשי כותב שהוא לא יודע מה הם המצוות האלה. לא נתפרשו, ככה רש"י, אבל הגאונים, רב שמואל בן חפני, מפרט את כולם. ומי שכן, אז אחד מהם הוא כותב מפורש, זה תפילה. מפורש, הוא כותב. מצוות תפילה זה אחד מהדברים שיצבו מנה. ופה אני ממשיך, כן? הוא כותב בסוף, יש הרי מצוות, הנה, כותב רב ניסים גאון ככה, חיוב ידיעת הקדוש ברוך הוא, לשמוע בקולו ולעבדו. זה מדין הדעת הם ראויים. זה השכל, זה הדעת, זה לעבדו. לא יודע מה, מה זה לעבדו, מסתם עד כאן עבודת התפילה. לעבדו בכל אוכל זו התפילה. שפיכות דם נקי, גזל, זה מדרך השכל הסורים. העניין של ברכת אהבת עולם, דיברנו על הנושא הזה של החשיבות של הכוונה בברכה הזאת. לפני השיעור עכשיו נכדי הרב חיים רצבי הביא לי חמיב, הרב הייתה מראש של השם משמירו וחיו ושלח לו רפואה שלמה וחרתו חיים ישראל, הראה לו, ביקש להעביר לנו שמה שכתוב זה דברים חשובים, זה נתפס בלקראת שבו המלכתה. תשמעו מה כותב עליו. הוא היה על האדמור מצאנז, הבעל שפע חיים, דברי אשות, דברי יציב. הוא היה מתפלל ומוריד מעוז כמיים מדי יום בברכת אהבת עולם לפני קריאה שמע. לפעמים היה יכול להאריך בברכה הזאת לבדע, כמה אתם חושבים? 25 דקות ואפילו חצי שעה. היא חוזר על המילים ומתחנן לפני בורא העולם, מתן בלבנו בינו כבר אצל 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 הם חוזרים את זה גם בשפה שלהם, ככה הם כן, הם כן, מתן בלבנו, מתן בלבנו. הוא היה גאון עצום, ידע לפלפל בכל מכמני השס, שולחן ערוך, בכל מקצועות התורה. הוא היה בוכה כמו ילד קטן, מתחנן שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו להבין את התורה הקדושה, בהרגשה שכל חייו תלויים רק בבקשה הזאת. טוב, 25 דקות, חצי שעה, נו, אבל לפחות לא לבלוע את הברכה הזאת. לפחות יש כאלה שאולי כל הברכה אצלם זה חצי דקה, אבל לפחות קצת לראות, לקחת מוסר השכל. אבל שאל אותי ידידנו הרב ישראל מאיר חדד, מה הבעיה של הנציב? הוא לא כיוון באותו יום בברכת אהבת עולם, בשביל זה הוא לא אומר שיעור. מה הקושי? מה הבעיה? הזכיר לנו את מה שדיברנו בזמנו, הרי המלאך המגיד משרים אמר למרן בית יוסף, מה שכתבת שם את התירוץ ההוא, זה לא נכון התירוץ, אבל אל תנחוק את זה. הקדוש ברוך הוא חד היה לפעולה. אז מה הבעיה? מה, כאילו, בשביל זה לא להגיד שיעור? כן, זוכרים, דיברנו בזמנו, זה המגיד משרים פרשת ויקהל. הוא כותב ככה, הרמב״ם שמח, פלפלת אתמול על הרמב״ם, זה אמת, ששני הדברים אמת. הוא שמח שאתה מפלפל בדבריך הכנים והאמיתיים. מה שכתב זה בעניין ציפורן, זה משהו בעניין חתיסה, גודשו בריחו חייך בפלפולו דילך, אור הבטרה הוא ברירו דמילה. ומכל מקום לא תמחו קדמה, אל תמחו את התירות הראשון, כי כבוד הקדוש ברוך הוא סלק מן האחד ירד לא בגשתו היו. נו, אז מה קרה? לא אמרו, לא אמרת, הוא אמר איזה דבר לא אמיתי בתורה. אז הוא אומר לו, כותב מפורש המלאך המגיד, אל תנחו כזה. אז כאילו, אז מה כל כך העניין הזה? כאילו, לא להגיד שיעור שהוא לא כיוון בברכת אהבת עולם. הכי הרבה אמר תירוץ לא נכון. אם אתם זוכרים, בזמנו דיברנו, הערכנו על הנושא הזה, לא כדאי לחזור, זה כבר, כן. מצד שני, אולי נגיד דבר אחר. החתם סופר כותב מפורש, הבנו, אני חושב גם את זה הבנו, הוא כותב ככה, השכליים וההמצאות רובם שקר, מכסים פני האמת וגורמים לבעליהם להחזיק בשקר בתורת השם, רע בעיניהם להודות על האמת, לעזוב את החריפות שלהם. זה מכשלת אחד החריפים. הוא אומר, לפעמים אפשר להגיד תירוץ דחוק, והרבה דוחקים הרבה אמיתיים, אבל לפעמים ממציאים תירוצים ודברים אולי נשמע חריף, אבל זה שקר. וכותב על זה, רע שקר מחזיקים שקר בתורת השם. אז בעצם זה קשה להבין את זה. איך המלאך המגיד אומר למרן בית יוסף, אל תמחוק את זה, כי זה לא אמת. לא אמת, תמחוק. מה, למה אומר לו שלא ימחוק? בזמנו הבנו מה שכותב בבעל בני ישראל, דבר נפלא. אז אולי נגיד את זה בקיצור. יש הרדים בלכות חנוכה, כובתו אין זוגוג לו. למה בנר חנוכה, אם אדם ידליק, אין רוח, יש מספיק שמן הוא שם, והרי ידליק, הרי חצי דקה נכבה. אין זה כל כך. תהיה לעצום, למה חזר כל כך כאילו בנר חנוכה לא להדליק אותו? קצת פרסום הנס, עד רבה, עוד הבא נדליק. אלא מה יש פה רמז לתורה שבעפה? שלפעמים אדם אומר זה דבר, ואחר כך יתברר שזה טעות. הוא למד סוגיה, לא נכון. הוא הסביר את הסוגיה, עקום. מה? אמרנו, עמל, הוא מקבל שכר. אבל גם אם אדם למד בצורה לא נכונה, הסביר את זה, לפי השכל שלו, הוא השתדל, ולא כיוון לאמיתה של תורה. בעצמו ראה שזה טעות. אז מה, זה מחוק? זה הבדל בחוכמת התורה לחוכמות אחרות. חוכמות אחרות, כשאדם לא עושה דבר לא נכון, אפס, כלום. בתורה, אתה עשית את ההתאמצה. זה הדין של קפטיין זה קוקה. אבל כל זה, כשאדם מראש שם סמן כשיעור, בקום שאין רוח. אבל אם הוא מראש עשה איפה שיש רוח, זה לא קבעת. זה ודאי זה קוקה. זה הבדל. אדם שיודע מראש, הוא אומר תירוץ לא נכון, הוא כבר הבין שלא. תכתוב את זה, כל וחמה שלא יכתוב. אתם יודעים, מספרים על הגאון הרב שך, באמצע השיעור, מישהו שאל אותו שאלה, באמצע השיעור, כן, השיעור שלי מופרך, וירד, יצא באמצע, הפסיק את השיעור, כן, מישהו, שאלתי בזמנו את הרב בסיס, אמר, כן, זה נכון, אני ראיתי את זה במה, אז הייתי שם, כן, זה לא, זה לא סיפור, זה, גריס לנטר, הרי דיברנו שהוא חיזק את התנועת עניין של המוסר. ומצד שני, שלא יחשבו שהוא מדבר על העניין של מוסר, וכדו, שזה על חשבון לימוד התורה. הוא היה גאון עצום בתורה, רק הוא לא גילה את זה, הוא לא התפרסם בחלק הזה, רק בעניין של המוסר המיוחד אצלו, לכן הוא התפרסם בזה. אז לכן הוא הסתובב בהרבה קהילות, להגיד שיעורים בעמקות, בסוגיות, כדי שיקבלו ממנו את העניין של המוסר. אז פעם אחת הוא היה באיזה מקום, והגיע משם, שם היה מישהו שאל אותו שאלה, באמצע השיעור, והשאלה הייתה נכונה. הוא אומר הגריס לנטר, יכלתי לענות לו 5 תירוצים, אבל כל התירוצים לא נכונים. אבל הוא לא היה מצליח להפריך אותי. ואני הייתי אומר, אתה רוצה מקבל. יכלתי להציל את כבודי בזה שאני אגיד לא וזה. אומר, אבל עשיתי חשבון, זה אני בא, למה אני המטרה שלי? בשביל לחזק את המוסר. זה לא מוסרי. אם זה לא מוסרי, זה לא יחזק את המוסר. ואז אומר לו, סליחה, כן, אני טעיתי, אתה צודק, השאלה שלך נכונה. למרות אז אם כן, לכן אני מקעה. אז כשהנציב בא להגיד שיעור, והוא חושב שמה שהוא אומר זה לא נכון, אי אפשר לו. אחרי שקפת, זה דבר אחד. דבר שני, צריכים לדעת, שמה שאמר המלאך המגיד למרן בית יוסף, זה לא סוף העולם. הרי הכלל הוא לא בשמיים. כן? הרי נגיד שכתוב שמה איזה דברים, כמו שיש תשובות מן השמיים למערים ממרביש. יש הרבה שלא מקבלים את זה. אפשר להסתייע מזה, אבל אפשר, זה לא מכריע בהלכה. או עם דברים שכתב המגיד המשרים, זה לא פירושו שזה להגיד שיש מישהו אומר, המלאך המגיד אמר. תשמעו, חזון איש, מישהו שאל את החזון השאלה, למה הוא פוסק בעניין קדושת שביעית בפירוש של גויים נגד מרן בית יוסף, כמו המביט. מובא בספר מעשה איש, חלק ראשון, דף קי"ט, וגם בחלק שביעי, דף קפ"ז. הוא כותב שהגאון יואל קלופט שאל אותו, הבית יוסף והמביט, החזוני שחמיר, איך ניתן לפסוק לזה? הוא שואל אותו, המלאך המגיד אמר לך, הלכה כמותך, ככה הרי המלך אמר לו המגנים הישרים, אני השולחן ערוך התקבל בכל העולם, הלכה כמותך בכל, כן. שואל את החזון איש, איך אתה פוסק נגד הבית יוסף? שמו מה עונה החזון איש? המגיד של הבית יוסף הוא גם כן בית יוסף. שמעתם? אז הוא מסביר. מגיד שנשלח מישיבה של מעלה לכאן, הוא משורש נשמתו ודרגתו של זה אשר אליו נשלח. זה לא, לא הקדוש ברוך הוא. מלאך הוא, מלאך שהוא נוצר מהקדושה של הבית יוסף, מזה שהיה יודע את כל המשנות בעל פה, משנן אותם, אז נוצר מזה מלאך, אבל בעצם הוא באותו דרגה. אפשר, זה לא סוף העולם. אז אני אומר, אז גם שהוא כותב, הוא אומר לו שהתירוץ הזה לא נכון, לא חייב להיות שזה ככה. לפי מחשבתו זה לא נכון. ידידנו הרב יוחאי צבי הולך מחיל לחיל, כותב דבר חשוב מאוד בעניין הזה של הנציב. הוא אומר, הנציב, חוץ ממה שהיה ספר מוסר חי, הוא גם היה אומר בפועל, אומר בישיבה דברי מוסר, אפילו דבר יום ביומו. ככה מובא בספר חפץ חיים חיו ופועלו, כל בוקר אחרי התפילה, הנציב היה משמיע לקחו בפרש השבוע, בעוריו הנפלאים היו מטובלים בדברי מוסר, שנטעו בלב השומעים מידות טובות, ואהבת אלוהים ואדם. שמעתם? אז כן. לא היה סדר מוסר, אבל הוא היה ידוע, חבר של עמק דבר על התורה, אז הוא היה מוסר שיעור פרשת שבוע, ומטובל בדברי מוסר. ומשגיח בפועל תיקון המידות של הבחורים, חותנו הגרית מברוז, הנה היה שם כל אחד מתלמידי הישיבה, לא אריך לקרוא את הדברים האלה, מי שבעזרת השם שיוטפס העורך לפיס כבר את כל השיעור, אשרי עין ראתה כל אלה. הוא מעיר עוד נקודה, כאילו שלא יהיה טעות, כתבתי במכתב הקודם, בישיבה של הקובץ שיעורים לא היה סדר מוסר, זה רק בישיבה בבריסק. אבל כשהוא לימד בעול תורה בברנוביץ', כן היה סדר מוסר. עכשיו הוא מביא, תשמעו דברים חשובים שכותב הרב אליהו לופיון, בעל הלב אליהו. אשריכם, הוא כותב, אומר לבחורים, אשריכם שאתם צעירים, וזכרת בוראיכו בימי בחורותיכו. אם אני הייתי זוכה לשמוע מוסר כשהיה בימי נעוריי, הייתי אדם שונה. שמעתם? הוא אמר, אני לא זכיתי לשמוע כמוכם. הייתי בחור צעיר, לא ידעתי כלום מוסר. אבל בלי כוונה, נפל לידי ספר רשת חכמה. פתחתי אותו לתומי, רציתי לראות מה כתוב שם. אומר, ראיתי מה שהוא כותב, רטבתי את הספר בדמעות. מאז התחלתי להרגיש שצריכים ללמוד מוסר. וכל זה מעצמי, לא שמעתי כמו שאתם שומעים. פתאום הזדמן לי, ולא ידעתי בכלל שיש לי שזה חכמה, לא הכרתי בכלל שיש ספר כזה בעולם. לא, הקדוש ברוך הוא היה בעזרי. אחר כך בסוף הוא כותב משהו פה, הרב יוחאי צבי, הוא מציע לנו פה משהו, הוא מבקש כאילו שנדבר בסוף כל שיעור, דברי הדרכה, דברי מוסר, יראת שמיים, אמונה, תפילה, מידות טובות. הוא כותב כמה סיבות. א', כמעט כל גדולי הדור שהיו מחזקים בדברים הסתלקו. ב', הרבה לא מקבלים מהישיבה מכל מיני סיבות. וגם אלה שקשורים לכתר בשאלות והלכה יקבלו חיזוק. גם האברכים שלנו לא נשארים קשורים לישיבה, אין מי שישפיע עליהם. ודבר רביעי, הניסיונות משתנים, הדורות, ירידת הדור מורגשת. אין בכל הדור כמו הדור שלנו. הדורות צריכים להדריך. חמישי, זה יביא תועלת הדור, להרים את הרמה של כל הציבור. ושאר העדות יש להם הרבה ספרי מוסר. בקיצור, הוא מציע ושנדבר בסוף כל שיעור דברי מוסר. אני עוד לא החלטתי מה לעשות בנושא הזה, ואני רוצה לשמוע גם מה אתם חושבים על העניין הזה. אני חושב שמדי פעם יש דברי מוסר פה ושם, אבל כאילו לעשות מזה משהו מיוחד. אבל תשמעו מעשה נורא, מעשה קשור לדבר הזה. הגאון הקדוש רבי יוסף שמואל בעל מסורת השס, היה אבא דין של פרנקפורט. מכירים מסורת השס? יש לנו מסורת השס בגמרות שלנו. מי שיראה בשער של השס שמוזכר השם שלו, רבי יוסף שמואל, הוא כתוב שם שהוא עשה הוספות למסורת השס. בימיו היו בעירו תלמידי חכמים גדולים שלמדו כל היום שיעור אחד בעיון גדול, על מקום שידו מגעת, ובערב למדו את העין הזה ברבים. כל היום למדו ביחידות, ובערב התקפצו ביחד. זקננו רבי יוסף שמואל היה מגיד את ההלכה אצל החבוראי, והוא למד איתם את כל השס. הגאון הקדוש החידה כתב שהוא למד כל השס 42 פעמים. גיים ודיברתו, בום. ויגודש, בום. למד 25 שנים תורה מעומד. ולמד תורה לשמה. והיו דבריו נשמעים בשמיים כאחד מהראשונים. אמרתם, זה כבר דברים מיוחדים. היה בשמיים, הדברים שלו נשמעים, בשמיים משהו בבחינת, לא צדיק גדול לקדוש ברוך הוא מקיים, אבל משהו מעין זה. כאשר עלתה נשמתו השמיימה לאחר קבורתו, התקבצו בני החבורה ללמוד השיעור ברבים כדרכם בקודש. תשמעו מה קורה. חזרו, באו ללמוד, לומדים ביחד, וכבר קברו אותו. פתאום רואים אותו יושב על הכיסא שלו. יושב על כיסא כמקדם. נבהלו, חלחלו מאוד. אמר להם, אל תפחדו, אל תפחדו בכלל. אני עוד מעט הולך בחזרה. אני אגיד לכם מה קרה איתי בישיבה של מעלה. באתי לנפיב אותו דרגיעו. קורזו נופק בחייל. פנו מקום לרבי יוסף שמואל מקרוקה. ונתנו לי מקום, כן? נתנו לי מקום אצל הגאון הקדוש רבי ישעיהו הלוי הורוביץ. חבר שני לוחות הברית. אמרו שהמקום שלי יהיה על ידו. אבל השלר לא מסכים. לא, מה פתאום? לא רוצה שהוא יישב על ידו. אתה שכן שלי? אני עשיתי סבא שני לוחות הברית. כולו מלא מוסר. והרבה דמעות. הרב יוסף שמואל למד כל השעס ברבים, ולא לימד אפילו פעם אחת שום דבר מוסר לעם. הוא לא משהו, הוא לא למד מוסר, הוא לא לימד. אולי לעצמו למד, אבל הוא לא, שיעור הוא מסר גמרא, 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 מוסר לא לימד. לא רוצה אותו על ידי, שכן שלי. אלה עצום זה. דנו על זה דין תורה בדין של מעלה, יצא הפסק. המקום שנתנו לי זה מגיע לי בדין. לא אפשר לתלוב ממני. אבל צריך לתקן את זה. ללמוד מוסר. אתה צריך לדעת לתקן את הנושא הזה כדי לפעול את הקומה. קיבלתי על עצמי לרדת לכאן, לעורר את החבורה שלמדו מכאן כל יום לפני הלימוד דברי מוסר. אני, זה היה תיקון. לפני השיעור גמרא תלמדו מוסר. ומיד נעלם ולא ראו אותו עוד. זה מובא בספר באר יצחק ביליצר. כתוב על החתם סופר שלפני השיעור היה רבע שעה אומר לומדים חובות הלבבות. תשמעו אבל חידוש. ביום שלא עשה את זה החתם סופר אומר שירגיש קרירות בעבודת השם. אם בארזים נפלא של עבד מה יעשו איזו ויקיר. צריכים לדעת כאילו העניין של תיקון המידות המוסר זה לא כאילו זה חלק לא חשוב, אולי זה תוספת, זה מעלה, זה אולי אמר רחו בשער הקדושה אומר למה לא כתוב בתורה איסור של כעס, גאווה, כל העניין של המידות הרעות, למה לא כתוב בתורה? למה לא כתוב? למה זה לא בכלל תרי"ג מצוות? כי זה עוד לפני תרי"ג מצוות. זה לא מעלה, אי אפשר, זה עוד לפני התורה. זה הקדמה של התורה. בלי זה לא שייך. אנחנו קוראים פורש את פנחס. פנחס עשה הנין נתן לי בריתי שלום, ברית כהונת עולם. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו הבטחות עצומות. בריתי שלום, שהוא לא צריך לדאוג שאחים של זמרי ינקמו את נקמת דמו, יהרגו אותו. אל תדאג, אתה יכול להיות רגוע, אף אחד לא יפגע בך. בברית כהונת עולם שמזרעו יהיו כהנים, כל הכהנים הרי מזרעו. פירושו שהוא עשה מעשה, מה שהוא קנה על העניין של זמרי, זה היה נעשה לשם שמיים בתכלית, בתכלית. בספרים עומדים על זה. ספר רבי יבא כותב ככה, היה מקום לחוש שפנחס יבוא לידי ג'אוו, עשה מעשה נפלא כזה, הרג את זמרי, כנגד השם. הרבה אנשים עושים מצוות גדולות, השם יתברך לא מודיע להם. למה? יבוא לידי ג'אוו. התקלקלו. מידת גאווה הכי גרועה. פנחס לא חש. כבר הוא נתן לו את בריתי שלום, שלום, שלום יתר הרע. כמו שהביא מהרם על שייך. הרבה ספרים מדגישים את העניין הזה, שהיה עלול פנחס לבוא לידי ג'אוו. למשל ספר אבני זהב, בדין שיתור שרו כוונתו לשם שמיים, היה יכול לתור לזה שמץ גאווה וכבוד, לא נהנה בעת המצווה כלל, כוונתו זכה ורצויה, ניסיון גדול, לא נתקע מפין החלשה הרוגו לזמרי, היה מחשבתו להשיב הקדמה, זה שלום כמידותו של הרוקלים מחזיק ברכה, בדין שיתור שרו. אבל מצד שני יכול, למה ביזו אותו? למה כזו שביזו אותו השבטים בנפותי, תתן אבי זה גנוע, הוא רדף אחרי גאווה, הוא עושה את זה בשביל כבוד, הוא עושה את זה, זה ירושה מאבותיו, הם פיתמו עגני עבודה זרה, עבודה זרה זה שבס, זה גאווה וכבוד, כל המשגעה כאילו עבודה זרה, אבל מסחרו ניכר, שלא היה כאן, אם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות, יודע כל סתרי מחשבות, ישראל כל מעליש, אם היה לו איזה נקודה של כבוד, גאווה, התערב במעשה שלו, הקדוש ברוך הוא יודע, זה בוחן כלליות ולב. הקדוש ברוך הוא קורא לו ברית שלום, סימן שזה היה נקי ב-100,000%. כל הדף על כבוד, כבוד בורח ממנו. למה זכה לכונה? ותהי כוונתו לשם שמיים. מביא בספר אמרי חן בשם הארי. האם האדם זוכה למעלה גדולה על ידי מצוות מעשים טובים שעשה? אדם עושה איזה מעשה טוב, איזה משהו חשוב. מה פנחס עשה? אפילו משה רבנו לא עשה את זה. משה רבנו התעלם ממנו הלכה. אז פנחס עושה את המעשה הזה, כביכול, אז יש לו, יש לו דרגה, משהו עצום. אז אדם מגיע, עושה מצווה עצומה, יתרה מתקנה בו, מנסה להכשיל אותו, ועבב, אני בהפסיעות, מפיל אותו. מה עצה? לבזות אותו. טוב, אז פה, אז ככה לאזן, יש פה כסקת לשון לא ברורה כל כך, שאחד מהאבא מבזה אותו, על ידי כלל אבא זה גאווה, צריך אמן אבל לך זה מותר, מותר, כן, זה, אבל בכל אופן, לכן השבטים ביזו אותו, אז מצד שני, הכתוב מייחס לחרבותה, לא, הוא לא צריך את זה, הוא לא יגיע לגאווה. פלא עצום. מה היה בסוף עם פנחס? הרי הוא ארך ימים. יפתח, אומר מי שיצא מדלפי ופי החוסו בעל לפי ועלה. יפתח המארץ, חושב שאפשר לעלות בן אדם, לשחוט אותו, להקריב אותו קורבן עולה, כמו בהמה. כתוב במדרש, בתנחומו, פרשת בחוקותיי, שביתו, תבקחה איתו, אין דבר כזה. להקריב נפשות אדם, זה לא נדר. לא, הוא לא, 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 הוא אומר, לא, כן. אז היא אומרת, אתה יודע מה? אומרת לו ביתו, הרפה ממני שנים חודשים, ואלה חוב יורתי על ההרים. אומר בי זכריו, וכי על ההרים יורדים. על ההרים עולים, לא יורדים. אלא מה, ויורתי על ההרים, אני ארד לסנדרין. הסנדרין נקראים הורים, שנם שימעו הרים מריב אדני. הולך לסנדרין, הולכת לסנדרין, נתעלמו מהמלאכה. למה? סנדרין, משמיים, לא, לכאורה דבר כזה, מה, אדם עולה. הרי כתוב, חזל אומרים, כתוב, רבי יוחנן בריש לקיש, אין ספק, אין דבר כזה שאדם מקריב עם קורבן. ואפילו, כופר, לתת דמים תמורה זה, זה רק אם רבי יוחנן אומר שדמים היה חייב, הקדש דמים היה חייב, גם לא הקדש דמים. אומר על בהמות המאה ועל בעמום, הרי אלו עלו, לא אומר כלום. אם אדם אומר על בהמת מאה, לא, זה לא נשאר. רק אם אומר לא עולה, אז הוא חייב דמים. אבל הוא אומר על זה הוא עלו. התעלמה מה סנדרין לך, כיוון שזה יפתח רשחת 42,000, בשבט אפרים, במעשה של אמורנו שיבולת ויאמר שיבולת. אז בגלל העוון הזה, זה נענש שהוא השחד את הבת שלו. ככה זה דעת חזל, שיפתח שחט את הבת שלו, לא כמו המפרשים הפשטנים אמרו, לא שהוא שחט אותה, אלא כעצר שהייתה בודדה, לבודד אותה, שלא יש שום קשר לבני אדם. בכל אופן, למה פינה הכתוב, אז הסנהדרין לא ידעו. פינה הוס, גדול הדור, לא בא להפתח, לאתר לו את הנדר, לברר את הנדר. יפתח בעל גאווה. אני ראש קצינה ישראל, אני אלך את זה לפינה הוס. פינה הוס אומר, אני כהן ג'ודר, בן כהן ג'ודר, אני אלך את זה. לא, הוא צריך אותי. אם יש לו שאלות, יבוא אליי. היום אומרים, הרוצה את הרב יבוא אליו. יבוא, אם הוא רוצה, שיבוא אליי, אני אלך אליו. מה קרה פתאום? איפה פתאום נהיה לו ג'אווה? איפה? אמר, איך להסביר את זה? יש הרבה הסברים בספרים. ודאי שלא מדברים, ודאי שזה לא שיקול של כבוד וגאווה רגילה. אנחנו לא מגיעים לקרסוליהם. ודאי שיהיה לו איזה חשבונות של כבוד התורה, ושזה עם הארץ, ואם הוא לא מכנה את עצמו, הוא לא יכול להתיר לו. יש הרבה דברים. בקיצור, זה היה משהו דק מן הדק, יש לזה כל מיני טעמים, יש הרבה הריחות בספרים. אבל אחרי ככלות הכל, היה עליו תביעה. מה קרה? רואים כמה שהעניין שאדם צריך לתקן את עצמו, כמה זה צריך חיזוק תמידי, שוב ושוב, גם אדם גדול, כבר הוא זקן, והעונה שלו, הסתלגו ממנו רוח הקודש, בעוון הזה, יפתח, נענש, ויגובר בו הרגל, שנשאל איבורים, איבורים, הרב, ידידנו הרב שלמה אלמוג חלופי, שכתב לי כמה הערות בכמה עניינים, שיעור מוצאי שבודקו יש פרשת אמור, הביא מעקת את דברי ספר מיכל המים, שכאילו ספרי המוסר היו טובים רק בזמן שיתר על החלש, ואחרי יום הכיפורים לא יחטאים וכו'. היום צריכים חומות אחרות לחזק את האמונה וההשגחה בשכר ועונש. לנו דעתי דברים אלו מרפסים לג'ורי. אז רבה, איפה מסתברה, מה הוא כותב? כל גדול העולם, הוא מעריץ, וגריס, ורבי יצחק הלוי, וכל הרבה, כן, מעוררים, כמה חשוב המוסר, כאילו, מה, איפה נתפסה מסכת ג'יהנם? רק בראשית חוכמה, אבותינו הגו בו ממחול, איפה יש חיזוק עצום באמונה? רק בחובות הלבות, שבט מוסר, קו ישר, אז לכן, כן, וכולי. אני לא אקרא את כל המכתב, ואז השם ידפיס את זה עורך. על ידי קביעות מוסר, אדם זוכה לישרות, נקיות, זיכוך במידות, אורות האמת, לא מגיע לכפירה חס ושלום. אין עבודה זרה שלא נלווה אליה גילוי עריות. חובות הלאות כותב אנשים, נשא אותם השכלות מפני שגברה התאווה על שכלם. וכולי וכולי, מעריך על זה. הרב שטיינמן חידש אפילו לימוד 5 דקות מדי יום, של מוסר יש את הסגולות האלה וכולי וכולי. דרך אגב, הוא כותב פה עוד נקודה, מה שעורר על הדיוק באמרת התנוח האלוקי, כן, דיברנו על הטעות הזאת. שמו מה הוא כותב? ישר כוח גדול, אחד מהשכנים, הוא שמע בכל רם את השיר הזה עם החירוף שבא, שמע ככה זה נכון. אני ראיתי לו מה שדברי כתר, מיד הוא קיבל את השיר. היא רצון שיתרבה אמונה בקרב הארץ. אני כבר מסיים. ידידנו הרב שר שלום יוספי הביא לי את הספר הזה, הורני חוקיך, של הרב יוסף משדי שליטה. ראיתי חכמים בזמננו, דף כפתית, כתבו לעיר על השם חנוכיה, שזה בא מהספרי העברית, השפה העברית המתחדשת. עכשיו פה כותרת, דיני המנורה, סוגריים חנוכיה. לדעתם של אותם חכמים, זה שינוי מלשון הקודש, הזהירו על כך. ראיתי בספר אור אליהו, שהביא משות שדה הארץ, קרא לזה כן, שות שמחת כהן, לפני 120 שנה, מה ששינו את השם, לרמד על ההבדל בין מנורת המקדש, 7 קנים, ומנורת חנוכה, יש עוד רמזים על חנוכה. בקיצור הוא טועה, הוא אומר את זה, כן. כאילו כביכול כל הטענה היא שזה שינוי מלשון הקודש. כן, כן, חברים, אני אומר את שני הדברים האלה ביחד. גם העניין של התנא האלוקי, שזה חירוף וגידוף. העניין של חנוכיה, זה לא חירוף וגידוף, אבל זה לקרוא למנורת חנוכה בשם חנוכיה. לצערנו אנשים לא יודעים, הוא חושב, הרבה חושבים כמו רק שינוי מלשון, לא זה הנקודה, שינוי מלשון הקודש. העניין הוא שאת המילה הזאת המציאו רשעים, המציאו המתייבנים, אנשים, מובן, איך אפשר לקרוא לדבר, אבל מה זה, לצערנו זה לא ידוע, היה צריך לברר את הנושא הזה, זה לא דברים שכתובים מפורש בספרים, היה צריך לחקור ולדרוש על זה. הגעתי למסקנה פשוט מאוד, חברים, הרבנים שהרבה לצערנו שמשתמשים במילה הזאת לא יודעים, חושבים מה הבעיה בסמל חנוכיה, אפילו ספרי ההלכה כותבים, אבל כבר הערכנו בזמנו על זה, נתפס בדברי חפץ, יש מאמר מיוחד מנורת חנוכה לברר את הנושא הזה. כל מה שמביאים שדה הארץ זה לא נכון, חנוכיה זה מילה בעברית, כמו שאומרים מטריה, ספרייה, זה העברית החדשה. השדה הארץ הוא הספרדי, בלדינו כל דבר הוא איה, זה חנוכיה, זה לא כף בכלל. ושנית, המילה הזאת עשו את זה, רוצים, הם טוענים לא לקרוא מנורה בבית המקדש. מה, בכי אין בבית ארון, שולחן, מנורה, מה שיש בבית המקדש? דברים שיש בחפצים, יש מעיל, מקבעת, זה גם שבכי, מה הקשר? לא משנה, לא אכנס לכל הפרטים, כי הכל הסברנו כבר את הדברים האלה שם. העיקר, איזה חסידות כזאת, בגלל הם רוצים לעשות איזה ספקה של חסידות, וכדי ללכת אחרי מחריבי היהדות, אלה שהמילה הזאת המציאו אותם רשעים, רק חברים, הם לא יודעים. לכן אני אומר, הדברים האלה צריכים לפרסם אותם. פשוט יש הרבה, אם היה עניין של מנורת חנוכה מפורסם, אם היה זה, את כל הראיות, זה טעות שהשתרשה, כל כך השתרש, כל כך נכנס, כדי לעקור את זה צריך הרבה כוחות. גם את העניין של התנא האלוקי. אני חושב הרב שמריהו יונה מתכוון לאסוף את כל החומר בנושא, אולי זה יעזור, אבל אני אומר, זה כבר הוא חושב לתקן את הנושא הזה, יהיה רצון השם ברוך הוא יזכה אותו. נשאר מנורת חנוכה, גם הנושא הזה, אני רואה שתלמידי חכמים חשובים, לא יודעים, וכאילו כביכול דוחים את זה בקלות, בטענות פשוטות, הם לא יודעים בעצם, הם לא עונים, כי הם לא יודעים, לא זה הנקודה. אז מי שיזכה לפרסם את הנושא הזה של מנורת חנוכה, אני חושב שיש לו, יהיה לו זכות גדולה בנושא הזה, כי זה דברים, לא, לתת לחפץ קדוש של חנוכה, דווקא שם שנתנו את זה אנשים שרחוקים מהתורה, אני חושב שזה חמור מאוד. אבל הדור שלנו, אנחנו בעבודתנו הרבים במצב, איך אומרים, ירוד ירדנו, יש הרבה דברים הרבה 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 יותר גרועים, אבל יש דברים ברורים, דברים שכאילו שלא, אין ספקות, ימינה שמאלה, רק יש חוסר ידיעה, וזה הדברים האלה מוסיפים עוד שאנחנו עוד יורדים ויורדים, ואפשר לתקן את זה. מי שיזכה להפיץ את החומר הזה ולפרסם אותו, זה זכות גדולה ברוך השם שנזכה לתקן את מה שיש לנו את האפשרות לתקן בעולם הזה, והשם ברוך הוא יהיה בעזרנו, אמן. כן יהי רצון. מי שברכבתנו אברהם יצחק ויעקב משבענו אדונים וכל הגדולות הקדוש והטהרות יברך את כל הגאון הקודש זה הגדולים וקדמים הם ובני עמם שם ותלמידי העם, ואל יברך וישמח ויעריך את אמר רבי בורג וזכרו סבורי שמירו וכל התורה, וכן את רבי אדם בן דוד ענתבי והכלה מרים בת אברהם שתהיה לרגל שמעת מסוים, ורבי חלפון ברחמים להצלחה בעסקים ונחת מהילדים, וכן הילד יוסף בן אברהם ניסים ואברהם בן הרב משה יוסף בן הרב משה ואברהם עשרה בן הרב ניסים ומוראל בת אהרון תמר בת ודניאל בני רבי יהודה. לאחד בבת יצחק. והרב אליעזר בן ראובן שיינר והרב חיים בן נתן הלוי וילדיו יוסף ושרה. לכן רבי הרב איתמר בן של רבי שולם. השם ברוך הוא ירצה לברוך הוא יברך מעשי ידם וכל שלום ונזק גסילם. יפזע ליבם הלב בנם לכם מוצר עזה וידלם לעבורך לראות אבים מלא כל מי שלא ליבם הלב בכם לדבר. גאים על כל החמם ראש הקודם עדיין נעיש מריהו וחיוב ואושר בו ארץ ותתנה בנפש יבב. כן ירצה נאמרו אמן רבי חנן רבנק אשר אמן. עושה גרוך הכל ישראל לפי כוח יבוא נזרום סכין נעמור. לא נעבור למעשה כך. אדיר סערה.